אותנו. שם שבריך. יא, איזה יופי. כן, פרק חמישי בפרקי אבות, בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר ועלו במאמר אחד יכול להיברות? אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. פירוש המשנה, זה גם הובא בגמרא ביום מעשה, יש ויומר אלוהים במעשה בראשית 9 פעמים. תמנה אותם 9 פעמים ויומר אלוהים. אבל הגמרא שואלת, איך אתה אומר בעשרה, ולא אינם אלא 9? שיבה הגמרא, בראשית נמה מאמר הוא. המילה בראשית היא בעצמה גם כן תיקרא כאילו אמר ויומר. נמצא שהם 10 מאמרות. שואלת המשנה, מה תמוד לומר ולא במאמר אחד יכול להיברות? יש ברוך הוא כל יכול. הוא מתכנן את העולם, יש דבר שמקביל אותו, יש דבר נגדו התחשב, יש איזה מישהו שהוא צריך לבקש ממנו איזה רשות, לפעול איזה פעולה או לעשות איזה דבר. אז למה עשה 10 מאמרות? נעשה מאמר אחד. שיבה המשנה, להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם, לתת להם עונש, ולתת שכר לצדיקים. וגם על זה שאלו, מה העונש? הקדוש ברוך הוא אוהב לתת עונשים? מהם אתה הקדוש ברוך הוא שמח במפלתם של רשעים? אנחנו לא אומרים אפילו בנעילה של כיפור, כי לא תחפוץ אמות רשע, כי אם בשובו מדרכה וחיה, שובו בית ישראל, ולמה תמותו בית ישראל? אז מה זה להיפרע מן הרשעים? מה בא לומר שרוצה חס ושלום הקדוש ברוך הוא להיפרע מהם? אלא הכוונה, פרע מהרשעים שמקלקלים את העולם שנראה בעשרה מאמרות. אם היה מאמר אחד והרשע היה מקלקל אותו, גמרנו, לא הייתה תקנה. עכשיו שיש 10, אי אפשר לקלקל כל 10 בבת אחת. מקלקל אחד ועוד אחד. וגם ראינו, כך אומר המדרש שמואל, יש הרבה רשעים שהם טובים בעניינים של בן אדם לחברו, ורעים בדברים של בן אדם למקום. יש להפך. והגאון מווילנה כבר כתב על זה בפירושו למשלי, שבמצוי אצל אלה יראי השם, שהם עובדים את השם, מתפללים כל יום 3 תפילות, ונזהרים בשבת ובכשרות ובכל מיני מצוות שבין אדם למקום, שהם נזהרים בזה אבל מזלזלים מצד שני לפעמים בין אדם לחברו. הנה שלום, מחלוקת, לשון הרע, חס ושלום, גזל, חשש גזל, מורים היתר וכל מיני דברים כאלה. לעומתם, אומר הגאון מווילנה, אתה רואה שיש הרבה רשעים שהם מחללים שבת, אוכלים נבלות טרפות, עושים כל מה שבא להם, בין אדם למקום, כופרים בעיקר, אבל זהירים בין אדם לחברות. תראו אותו כמה הוא אינטליגנט, איך הוא זהיר בכבוד השני, בקש סליחה, הוא אומר בבקשה, מה זה? הוא שואל, מה העניין הזה? למה זה כך? משיב, שניהם יצר הרע עובד עליהם. אין אדם שיצר הרע לא יכול עליו. אין. הוא מאש, ואנחנו מאפר. נכון? בשר ודם, מה זה? זה אפר. מה זה אדם? כמרא אומר, עושה תיבות, אפר, דם, מרה. יש בו אפר, ויש בו דם, וקצת מרה שעושה לחלוחית, ומזה כל הקשקושים, אתה רואה, הוא מקשקש. אז אין אדם שאין לו יצר הרע. עכשיו, מה עושה היצר הרע? הוא לא רוצה שיעבדו את השם. הולך אצל הרשעים ההם כדי שאנשים ילמדו מעשיהם והתחברו עליהם. עושה אותם אינטליגנטים. עושה אותם ככה אנשים, בעלי סוסייטי, הוא מתנהג יפה ואומר לך שלום ובוקר טוב, איזה חיוכים, ומשתחווה לך, כדי שאתה תתחבר איתו, תגיד, באמת זה האיש מעניין, באמת זה אדם עם לב זהב. ואז תתחבר איתו, והוא אחר כך יחליש אותך, מה אתה הולך להתפלל? יאללה, תפלל, העיקר הלב. ואחר כך שבת, ואחר כך שאר דברים, ועריות, ועוד 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 ועוד, כדי שימשכו אחריהם. ואצל אלה עובדי השם, שהם אמורים לקרב אחרים, לחבק אחרים, ואחרים צריכים ללמוד מהם ממעשיהם, מה עושה יצר הרע? הולך ומחטיא אותם בכעס, במחלוקת, בהקפדה, בעניינים שבין אדם לחברו, דברי ריבות בשעריך. כדי שהאדם יגיד, מה זה? איך אני יכול להתקרב אליו? אדם קשוח, אדם רע, אדם עצבני, אדם תוקפן, אז אי אפשר להתחבר איתו. ומילא, יצר הרע עובד גם על אלה, גם על אלה. לכן, אף פעם אל תגיד, די. אז זה פירוש 10 מאמרות. אין רשע גמור, גמור. תמיד יש חצי פה, חצי שם. וכן, גם אומר, ופעמים, מה עושה יצר הרע? אומר בן אדם, אומר לו, תשמע, תתחיל לקום בנץ. מי שקם בנץ, איזה זכות יש לו, ואיזה זה יש לו, וכך וכך, וכמה יש שבחים עליו, אויביו נופלים לפניו, ותפילתו מתקבלת, וזה שעת רצון, הוא הולך קם בנץ. אחרי זה אומר לו, אשריך, אתה היום קמת בנץ, היית 10 הראשונים, הלכת עם תלית תפילין לבית הכנסת, אין כמוך, אתה שלם מכולם, הגדול מכולם, הענק מכולם. אחר כך מחטיא אותו, מפיל אותו, אבל מותר לך היום לאכול, לשתות, לעשות כך, לך להתבטל קצת, לך לישון, יש לך כוח, מרדים אותו עוד כמה שעות, לא לומד תורה, ומבלבל לו את הראש, אחר כך מתקוטט עם אשתו, מי את? מקרוחת, מה את? מה את שווה? מה את זה? הוא מזלזל בה, והונעת דברים, והונעת ממון, ועוד מכשיל אותו בעוד עבירות. אומר לכן, אף פעם, אל תגיד, אני ניצחתי את יצרי, ניצחת אותו פה, הוא מנצח אותך שם, תיזהר. לכן זה אמר 10 מאמרות. אתה חושב יש יצר הרע אחד? לכל אחד מאיתנו יש 613 יצר הרע. תראה מה כותב הרב ספר חרדים בהקדמה שלו. יצרה של צדקה, יצרה של מזוזה, יצרה של כיבוד אב ואם, יצרה של פני שיבה תקום, יצרה של לימוד תורה, יצרה של תפילה. 613. כדי שהאדם לא יחשוב שאני ניצחתי אותו כאן, אבל יש עוד 612 אחרים שעוד באים חיילים שלו. ועוד כל אדם יש לו יצרה שלו, זה לא אחד שהוא עובד על כולם, מה אתה חושב? כל אחד יש לפי המדרגה שלו, כל אחד יש לפי המידה שלו. לכן אמר, להיפרע, ולתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא ב10 מאמרות. המדרש אומר על זה, היינו דכתיב בשיר השירים, בנוי לתלפיות, 1,000 המגן תלוי עליו, כל שלטי הגיבורים. מה זה בנוי לתלפיות? גמרא דרשה תלפיות, זה בית קודש הקודשים. כולנו שמתפללים לאן פונים? לצד בית המקדש. משנם פורשת, היה עומד בחוץ לארץ לכוון פניו כנגד ארץ ישראל, היה עומד בארץ ישראל לכוון פניו כנגד ירושלים, היה עומד בירושלים לכוון פניו כנגד בית המקדש, היה עומד בעזרה, זה בתוך בית המקדש, לכוון פניו כנגד בית קודשי הקודשים, שנאמר והיו עיניי וליבי שם כל הימים. איפה הכתובת של הקדוש ברוך הוא? שהוא נמצא שם תמיד, בכל העולם הוא נמצא, מלוא כל הארץ כבודו, אבל מקום תפילה שם. שנאמר ויראה ויאמר מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים, זה השער של התפילות של ישראל. אז עכשיו המקום של בית קודש הקודשים נקרא תלפיות. דורש את הגמרא, תחלק את המילה לשתיים, תל פיות. תל זה הר שכל הפיות בעולם פונים אליו. עכשיו אומר רבנו בהי, בוא רגע אחת נבין, כדור הארץ, איך הוא נראה? כדור. הוא צלחת? לא. מלבן? לא. מרובע? לא. כדור, ממש כדור. עכשיו, יש אנשים שנמצאים מתחת לכדור הארץ. באמריקה, למשל, לוס אנג'לס. היית שם פעם? גם אני לא הייתי. אז שם, לוס אנג'לס, קליפורניה. יודע מה עוד? זה בתחתית הזה. אתה תראה בכדור הארץ, בגלובוס, אתה תעשה חור שמה, כאילו חור, לא בכוונה תעשה חור.
ואתה תראה מהצד השני, יש לוס אנג'לס. עכשיו הם נמצאים עם הראש למטה, ברגליים למעלה. למעלה הולכים לפי ירושלים. אבל זה ככה, זה כוח המשיכה של כדור הארץ, אין מה לעשות. זה כך, כל ה... תראה את הכדור, ומסביב, סביב יש אנשים, כמו קוצים, קוצים, כמו אתה לוקח איזה כדור, תעשה, תתקע בו סיכות. או סברס, השם ישמור. או גם סברס היום. נגיד סברס. אז זה, אתה רואה מסביב, מסביב, יש שם אנשים. וכולם נמצאים שם. עכשיו, אלה שנמצאים בחוץ לארץ, שם, בצד השני של כדור הארץ, הם מתפללים כלפי מעלה. ואלה שנמצאים בצד ההוא כלפי מטה, כאילו. נמצא, יש לי ארבע פינות העולם, צפון, אלה שבצפון, פלים הדרום. אלה שבדרום, פלים הצפון. אלה שבמזרח, פונים במערב. אלה שבמערב, פונים למזרח. ואלה שנמצאים כאילו מעל כדור הארץ, פלים כאילו לכיוון, למטה. למה זה ירושלים? חפשים פה ירושלים. אלה שנמצאים מתי שכדור הארץ פונה מטה, שירושלים מעלה, הרי הכדור מסתובב על צירו. אז אם הם פללים למעלה, נמצא שש קצוות יש. זה סוד המגן דוד. מה זה המגן דוד שדוד המלך עשה? לפי הפשט, כל מי שיוצא למלחמה לוקח איתו מגן. מה המגן עושה? זה לוח עשוי ממשולש, והוא עשוי מתכת, מושכים אותו בשמן, כדי שאם יבוא חץ, תחלק, לא יפגע בלוחם. והלוחם יודע לכוון, והוא כל הזמן מסתכל טוב טוב מאיפה יש מערב, מאיפה יש חיצים עפים, או רומחים, חניתות, חרבות, כל כלי משחית, השם ישמור. לוקח את המגן, שם אותו ושומר עליו, והוא לוקח ביד השנייה את החרב ומתחיל להרביץ. אז דוד המלך עשה שני מגנים, אחד ישר, אחד הפוך, שני משולשים. אבל מה עשות? למה עשה ככה? אבל דוד המלך היה גיבור חיל, ועוד היה קולע אל השערה ולא יחתי, שהיה זורק חץ. היה חץ פוגע ישירות. לא רק שהחץ היה פוגע. כמרה אומרת על הפסוק, תשמרני לראש גויים. זה נמצא בתהילים, תראה יש, למצח לעבד השם לדוד ביות חץ. שמה כתוב תשימני לראש גויים, ואילו בשמואל שמה כתוב בשמואל כף בית שמה תשמרני, בתהילים תשימני. מה ההבדל ביניהם? למה כאן תשמרני כאן תשימני? מה אומרת? שדוד המלך היה הורג בחץ אחד 1,000 חללים, 1,000 גויים היה הורג בחץ אחד. ומאיפה תדע? תשמרני, תפשין 700. מם 40. רש 200, 940. נון יוד עוד 60, 1,000 בדיוק. תשמרני. אחרי שהיה מעשה בת שבע, ירד ב-200, ירד ל-800. והיה מצטער על 200 חלל ששהלכו לו. למה? נהיה תשימני. ותהילים זה אחרי שהוא נטרד ממלכותו. גם תדע, איך תדע? מגדול מגדיל. מגדול זה בשמואל כף בית, שהוא היה יושב בירושלים, בערך מלכותו. מגדיל היה חוץ למלכותו. לכן בחול אנחנו אומרים פסוק, מגדיל לשעות מלכו. בשבתות ובחגים, או בימים שיש בהם מוסף, ראש חודש, אנחנו אומרים מגדול לשעות מלכו. אז הוא היה יושב בירושלים, בעירו, בתוך הארמון שלו. מלך יושב בתוך הארמון. עכשיו נמצא, זה תשימני, זה תשמרני. תשימני 800 חלל, תשמרני 1,000 חלל. חץ אחד! היורה הורג את כולם. עכשיו הוא עשה את המגן דוד הזה, מה רצה להגיד? זה לא אני ולא הכוחות שלי, כי כולם הללו אותו. היו שרות אנשים, היכה שאול באלפיו ודוד בריבותיו. ושאול היה שומע ומצטער, לא שהיה שונא אותו בגלל שהוא זה, אלא היה אומר, למה לא הגעתי למדרגה שלו? איך הוא זכה להגיע למדרגה כזאת, שהוא בחץ אחד הורג 1,000 אויבים? צריך, אם לא היה הורג אותם היום, כמה מיליארדים היה לנו פה? מה היינו עושים? עליו השלום, דוד המלך, אומרים, עננו מגן דוד, עננו. תקשיב אתה היום פטפטת, נהיה לך יותר מדי, אני אשלח אותך לכנסת. יש הערכה של שנה וחצי, עשו לה נשמה מפה אל פה. כן, אתה, אני יודע, אתה מהעיר של מופז, אני מכיר אותך. שדר לך שם ראש מחלקה, ראש לשכה, אל תדאג, יהיה בסדר שם. עד סוף השבוע הכל מסודר. בקיצור, שומע שם? אז הוא עשה מגן דוד, אני באמצע מגן דוד, אל תפריע. מגן דוד זה שני משולשים, שש קצוות. מה רצה דוד להגיד? לא אני, לא כוחי, לא עוצם ידי. הכל זה הקדוש ברוך הוא. הוא עשה שש קצוות. שש קצוות, אם אתה משקיף את המגן דוד אתה רואה, יש לך צפון, דרום, מזרח, מערב. אחר כך מעלה, מטה. אלה שש קצוות של מגן דוד, זה מה שהם מרמזים. ובאמצע, במרכז של המגן דוד, זה כביכול השכינה הקדושה ששם אותה הקדוש ברוך הוא פה בארץ, שהיא משגיחה ושולטת על כל השש קצוות. והשש קצוות כנגד ששת ימי השבוע. והמרכז של המגן דוד זה כנגד שבת. ולפי זה בירר הזוהר ביאור נפלא מאוד. יש גמרא מדהימה. שם אני מכיר את זה, אבל אני רוצה לחזור לעצמי, שאני אזכור. יש גמרא אומרת, מי שהולך במדבר, אומר מסכת שבת, אדם הולך במדבר, ושכח לו מתי שבת. התבלבלו לו הימים, והשעות והזמנים, לא יודע מתי שבת. מה עושה שם? כן? וכל השבוע מה הוא עושה? מה זה מה הוא יכול לעשות? צריך לבוא הביתה. יבוא הביתה או יישאר במדבר? יבוא. אז מתי יבוא? יום אחד עושה שבת גמור. עושה שבת לעצמו. יום אחד, בוחר לו יום אחד, עושה אותו שבת לעצמו. זה נקרא שובת לעצמו. שאר השישה ימים, אסור לו לעשות סתם מלאכות בשביל מחר, מותר לו לעשות מה שיש צורך להיום. למה? כל יום אולי זה שבת. אז פיקוח נפש לוחי שבת, אז כל יום אני אומר לו, שמע, תבשר לך להיום, תקטוף לך אוכל להיום, תתחיל לנסוע, תתקדם להיום, תחפש לך דרך להיום. מחר, אני לא יודע, אולי מחר שבת, להיום למחר אסור. למה אולי היום שבת ומחר זה חול. אז כל יום, אולי היום שבת, מחר חול. אבל יום אחד תעשה שבת לעצמך. שואל הזוהר, איך זה מועיל? מה זה הולך פה? יש שבת לפי בחירה? אתה זוכר שם פעם היה, שהיה לך איזה וולבו מיוחדת. אתה זוכר? היה יום אחד שבתון בשבוע. היה צריך להדביק פתקית על החלון שימשת הרכב, נכון? אחד שומר א', יום ראשון. אחד שומר יום שני, אחד ג', היה צריך להשבית רכב ליום אחד. נכון? היה חסר דלק, לא יודע מה היה חסר להם, חסר אוויר, זיהום אוויר, כל פעם היה להם איזה סיבה. לא, זה היה כמה פעמים, לא משנה. הם מוצאים סיבות. מדינת פועלים. אז, והיה שבת, יש כאלה שומרים שבת. שומרי שבת, היה לו שין. לא. זה אשרה ואשרה חלקו. שומר שבת, הוא מכריז שהוא שומר שבת. אז מה זה פה, לפי בחירתך? שואל הזוהר, מה קורה כאן? הרי שבת, למה זה שבת? ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, או יום השביעי, שבת והנפש. וכך גם אנחנו אומרים, בכל זמן ובכל מקום שהקדוש ברוך הוא בינך ביום השביעי. אז מה אתה עושה שבת לעצמך? איך זה מועיל? משיב הזוהר שלמעלה אין זמן, זה למעלה מהזמן. אין שם תאריכים וימים ושעות ושבועות ושנים וחודשים, אלא יש שם גלגל, והגלגל הזה יש לו שישה גלגלים מסביבו קטנים, ומרכז הגלגל זה השבת, ואיפה שאתה תסובב, יצא לך שבת. אז לכן זה שנמצא במדבר, הוא מסכן, יצא מהזמן, הוא מעל הזמן, בחוץ. אז אני אתן לו יום אחד בשבוע שהוא ייקח אותו, וזה יהיה שבת לעצמו, עד שיגיע לעיר, ואז יברר איזה יום היום, ויחזור לשבת. אז הוא אומר, בנוי לתלפיות תל, שכל פיות פונות אליו. מה זה כל פיות? שש פיות, ארבע צדדים, מעלה ומטה, כולם לבית המקדש. גם השמיים לבית המקדש. איפה ראינו? הפסוק אומר, והיו העיניי וליבי שם כל הימים. אז הוא אומר, העיניים שלי כביכול, הלב שלי, איפה נמצאים? בית המקדש. גם אנחנו אין לנו נשואות לבית המקדש. כל התפילות שלנו בית המקדש. עכשיו תראה דבר, פלא פלאים. פלא פלאים, כתב את זה הרמק עליו השלום רבנו משה קורדבירו, זכותו תגן עלינו, רבו של רבנו הארי. כותב הרמק, קח את השס, אז מה אמרנו? יש לנו שס קצוות? קח שס אותיות הראשונות באלף בית. כל אחד יודע מה זה אלף בית. א', ב', ג', ד', ה', ו'. אומר כך, את האות האחרונה של המילוי. למשל א', אמרתי א', א' למד פ', קח את האות פ', תרשום את האות פ' בצד. שמת? פ'. עכשיו קח אחר כך את האות ב', הנה אני רושם לך. א', עשינו פ'. אחר כך את ב', יש שם ת', נכון? ת'. אחר כך, לאט לאט, אדוני, אני קצת זה, תחשב בגיל שלי. אחר כך ג' יוצא למד, נכון? ג' בסוף למד. אחר כך ד' מה יוצא? עוד פעם ת', עוד ת'. אחר כך ה', מה עושים עם ה', מה האות האחרונה? יוד. 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 בהכי גבוה שלה, זה יוד. יש האמת מילוי של א', יש מילוי של ה', אבל זה המילוי הכי גבוה, יוד. מה נשאר? וו. אתה עושה וו. נהיה לך פ, ת', ל', ת', י', ו'. תערבב את זה, מה יצא לך? אה? אה? נו, איפה אתה? תלפיות. בדיוק המילה תלפיות. אומר, הבנת? זה הסוד, אלף המגן תלוי עליו, אלף זה אלף, אלף המגן תלוי עליו, כל שתי הגיבורים בנוי לתלפיות, אלף המגן תלוי על כל שתי הגיבורים. תלפיות זה בית המקדש, מקום הקודש הקודשים. תל שכל פיות פונות אליו. תיקח כל הפיות שהם ארבע צדדים, צפון דרום, מזרח מערב, מעלה מטה, שזה א', ב', ג', ד', ה', ו', ואז עוד זנים מוכיחה מידע על הקדוש ברוך הוא ששישת ימים ברא את השמיים ואת הארץ ויום השביעי שבת היא נפש. אומר הרמק עליו השלום, תראה מה יש באלף בית, איזה קדושה יש באלף בית. אתה לוקח א' בסופו פה, אתה לוקח ב' בסופו תב, אתה לוקח ג' סופו למד, אתה לוקח ד' סופו תב, אתה לוקח ה' סופו יוד, אתה לוקח ו' סופו ו'. תעשה אותם ביחד, יהיה תלפיות, זה בית המקדש, אלף המגן תלוי עליו, כל שתי הגיבורים. עכשיו הבנת, אומר, בעשרה מאמרות נברא העולם, ולא במאמר אחד, מה תמוד לומר, מאמר אחד יכול להיברות, וברא מהרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ולתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. אז זה העשרה מאמרות. אומר, גם אם אתה מחבר שם את האותיות, גם עשה איזה חשבון של עשר, שזה הולך יחד, ואז על ידי זה אתה בונה את העולם, ואתה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. ככה זה, זה אומר, מספר האותיות שיוצאות במפתח שאינם כפולות יהיו עשרה. איך? באלף, בית, גימל, דלת, ה' ו'. תוציא את הכפולות, ותוציא את האותיות שלא יוצאות במפתח, אלא האותיות שיוצאות במפתח, יהיו בדיוק עשרה אותיות. וזה פירוש, בעשרה מהם, באותם עשר אותיות, ברא השם את העולם. והוא מביא את זה בשם רבו, בשלמה אלקבץ. בשלמה אלקבץ, עליו השלום הלוי, המחבר של פיוט אחד הודיע, גאון גדול, גדול חכמי הקבלה בדורו. הוא הביא את הקבלה מספרד לצפת. והוא ייסד ישיבה שם, והוא לקח את הרמק, נתן לו את אחותו, ועשה אותו, ועשה אותו גדול בתורה. הוא כותב הרמק בהקדמת ספרו, כמה עשה אותו בספר גירושין, כותב את זה על רבי שלמה אלקבץ. ואחר כך מרן עמד אצל רבי שלמה אלקבץ. נפטר רבי שלמה אלקבץ, הוא קבור ליד רבנו הארי. נפטר, בא רבנו הארי, ואחרי הרמק הוא לימד תורת הקבלה ונעשה גדול, גדול הדור בתורת הקבלה. ככה זה היה. עכשיו, אחר כך אומרת המשנה, עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. הנה, תלפיות, נכון? בית המקדש. מה הנס הראשון? מוישה, איפה מוישה? מה הנס הראשון? מוישה נסע למונטיבידאו? כן. הנס הראשון לא הפיל האישה מריח בשר הקודש, זה אחד. שתיים, לא הסריח בשר הקודש מהעולם. שלוש, לא נראה זיבוב בבית המטבחיים. ארבע, לא הראה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים. חמש, לא חיבו הגשמים אש אל עצי המערכה. שש, שמאי, מה זה שש? ולא נצחה רוח את עמוד העשן. שבע, לא נמצא פיסול בעומר, בשתי הלחם ובלחם הפנים. שמונה, עומדים צפופים, משתחווים רווחים. תשע, לא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם, גם לא בשכונת הבוחרים. עשר, איך? עשר, ולא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שאלין בירושלים. עכשיו, אלה עשרה ניסים, מה רצה לומר בעשרה ניסים הללו? יש בזה פשט, אבל יש בזה גם רמז וסוד. בואו ננסה קצת להציץ מה כתבו המפרשים על עשרה ניסים אלה. אלא עשרה ניסים נעשו לאבותינו. מה זה לאבותינו? עשרה ניסים נעשו בבית המקדש. מה לאבותינו? המשנה הייתה מדברת שעוד בית המקדש היה קיים. אחר כך נחרב בית המקדש. אז היו הניסים האלה, מה רוצה לומר? אלא אומר תדע מוסר השכל שזה היה לאבותינו בזכות אבותינו שהם בנו את בית המקדש מסרו נפשם על בניין בית המקדש. תראה מה עשה עזרא הסופר כשבנה בית שני, כל שכן שלמה בנה בית ראשון. עזרא הסופר כותב שהיו עובדים מעלות השחר עד צאת הכוכבים, כל יום היו עובדים והיו מוסרים נפש בשביל בניין בית המקדש. אז מסרו את נפשם. לא הפילה אישה. מה זה לא הפילה אישה? מפני שהקורבנות אפשר שיהיה ריח של הבשר, ואדם מריח ריח של בשר ומתאווה ולא יאכל. מה יעשו ביום הכיפורים למשל שכולם בתענית? אלא אומר המדרש שמואל, לא היה ריח, היה נשרף הבשר ולא היה ריח הקורבן בכלל. עשן היה אבל נטול ריח, כאילו שמו איזה חומר שמנטרל את הריח ולא מריחים. אז לא יריח. בעומת זאת בכתורת כן היה ריח. כתורת במשנה במסכת יומה אומרת שהיה מגיע כל הריח בכל ירושלים, ומעולם שום אישה בירושלים לא שמה בושם, לא היו צריכים לשים בושם, כי היה נקלט בכל הבתים הריח של הכתורת. ועוד יותר שמה אמר החכם, עיזים של אבא שלי היו בריחו, היו מתעצות מהעשן של הכתורת. היה מגיע הכתורת עד יריחו, 40 קילומטר. אז ועומת זאת כאן לא היה ריח, זה היה נס גדול שהיה, היה עשן ולכן לא הפילה. למה? מדבר של קדושה ללמד אותך לא יוצא נזק. אבל שזה אמר עשן זה משהו לאבותינו, שתדע גם היום תעשה דבר שיש בו קדושה, נזק לא יצא ממנו. כמו אדם שמתענה, כותב הרב יושית חוכמה, עושה תענית לשם שמיים כדי לחפר עוונות, לא יקרה לו שום אסון. אומר, מעולם לא ראינו אדם שמתענית מת או קרה לו איזה נזק. זה הנס, שדבר של קדושה לא יצא ממנו שום תקלה ושום איזה. ועוד שמי חס ושלום תפיל את העובר שלה, עוברה יושבת בתענית גם ותריח מריח הקורבן, שמי חס ושלום יעובר חלילה וחס יקרה איזה משהו. אומר לא הפילה אישה מריח הקורבן, מעולם לא קרה שלא היה. אחר כך לא הסריח בשר הקודש מעולם. אומר לך, בשר דבר גשמי, אין לך דבר שיכול להפניע להתקלקל לתת ריח לא טוב כמו בשר. בית מטבחיים, תיכנס בית מטבחיים, שם מלא דם וזבובים וכו'. תראה הרמב"ן מה אומר, אומר שגם אלה שנמצאים שם קונים מידת אכזריות, מרוב שהם רגילים לראות בשר ולראות דם, אפילו שזה לא של בני אדם חס ושלום, של עגלים וכבשים, אבל עם הזמן זה עושה לאדם קהות חושים, מרוב שהוא רגיל לראות אדום ובשר וכו'. אז אומר, ותזכור מה היה בגמרא במסכת בבא מציעא על רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי, שרצה לבדוק אם חס ושלום גיהנם שולט בו או לא, מה אומרת הגמרא שם? הלך והכניס עצמו לביתה דשישה, בית משיש, אטום, שאין שם חיידקים. סגר את עצמו בתקופת תמוז, והיה לו קרס גדולה מאוד. הגמרא אומרת שהיה נפגש עם רבי ישמעאל, עגל היה שזוג עגלים היו עוברים מתחתיהם. ככה היה לו קרס גדולה מאוד. פתח, קרע את הבטן שלו, הוא בעצמו. שם איזה סמים של הרדמה שם במקום, קרע את הבטן, ושלא יצא דם, ידע גם איך לנטרל את כל, את כל הדימום וכל מה שיש, והוציא שכבות שכבות של שומן. ושם אותם בשמש בתקופת תמוז שבוע שלם. חיכה לראות, לא בקירור, שמאי. לא בקירור, ולא בהקפאה. ובטמפרטורה חום 30 מעלות ביום בשמש. בשמש זה יותר מ-30. אתה יודע, תבדוק, זה מגיע ל-50, ואפילו יותר. ולא התקלקל. וגם רימה לא הייתה בו. מה קרה על נפשו, את הפסוק? אך בשרי, שכל לבטח, כי לא תעזוב נפשי לשאול, ותיתן חסידך לראות שחת. אני כעת יודע שרימה בתולעה לא תשלוט בי. אומר זה רבי אלעזר, כל שכן בית המקדש שהיה שם, מה היה? היה עליו השלום רבי שמעון לוי. שבוע שעבר הזכרנו אותו הרבה, הוא חיבר השיר בר יוחאי. מקובל גדול היה, בספרד, נולד בספרד. והחליט לעלות לארץ ישראל, בדרכו לארץ ישראל עצר בלוב. נכנס לעיר טריפולי שבלוב. ושם הלך להתפלל איתם, וראה שבערבית ליל שבת הם מתפללים ערבית של חול. והאריכו בעמידה. שאל אותם מה קרה לכם היום? אמרו, לא יודע, מתפללים ערבית של חול. ערבית של ליל שבת לא יודעים, אתה קידשת? אמרו, לא, לא. ושחרית מה אתם עושים? אמרו לו, בשחרית יש חזרה, חזן בקי בתפילה, אומר ישמח משה, אומרים איתו. במוסף, אומר תיקן שבת, אומרים איתו. במנחה, אומר אתה אחד, אומרים איתו. אבל אנחנו יודעים בעל פה רק 18, אתה חונה לאדם דעת. אמר להם, אני אתפלל לכם כעת ערבית, בכל, ואתם תגידו אחריי מילה במילה. כך תיקן להם. מאז התחיל התקנה, תראה בכל ארצות המזרח, בלילות שבת, החזן היה אומר, בכל רם אתה קידשת. וכן בחגים, אתה בחרתנו, אומר בכל רם. ראש השנה, ובכן, אומר בכל רם. ראש, יום כיפור, וכן כל המועדים, משם התחיל המנהג הזה, לפני 500 שנה, הוא תיקן אותו רבי שמעון לוי, מפני שהיו הרבה עמי ארצות, סידורים לא היה להם, להתפלל לא ידעו, הרבה מהם לא יודעים לקרוא ולכתוב, מסכנים, מה יעשו? לא לימדו אותם. אז מה, לא התפללו? שמה יש בית הכנסת, שמה יש חזן, שלמד אותם להתפלל. אז הוא כך תיקן. ואמר, מה אני עושה? אני הולך לי לארץ ישראל ללמוד תורה, ללמד, ואני אשאיר פה קהילה שלמה בלי תורה, נשאר שם. נשאר שם בעיר, בטריפולי, שם היי. אתה לא איתי. אתה לא איתי. רק הגוף שלך איתי כעת. אתה עשית עליית נשמה עכשיו, באמצע השיעור. מה אתה מבלבל את הראש עכשיו? המלאכים התחילו לזוז, התנענע, בלבלו אותי. לא יפה. אז אני מספר לך על הרב עליו השלום, רבי שמעון לוי. נפטר באיזה גיל, אתה יודע באיזה גיל הוא נפטר? בין 100 בדיוק. ביום ההולדת שלו. שנת שין מם ה. הוא נולד רש מם ה. נפטר שין מם ה. זאת אומרת, אם רש מם ה, כמה שנים עברו שם, היית עשה חשבון? כזה לא היה. לא היה כמוך. רש מם ה, אנחנו תפשין עין ב', נכון? כמה שנים עברו? אנחנו 772, תוריד 240, אז כמה תקבל? 520? 520 שנה בערך שהוא נולד, לפני 420 שנה נפטר. זה היה פחות או יותר התקופה שלו. זה עליו השלום, רבי שמעון לוי. והוא חיבר ספר, כתם פז על הזוהר, כתם פז גמטריה שמעון לוי. והוא חיבר השיר הזה בר יוחאי כולו לפי סדר 10 ספירות, אחד אחרי השני, פסוק אחרי פסוק, שנת תפרש עין א', תפרש עין א', לפני 101 שנים, פרצה מלחמת העולם הראשונה, לא תקום פעמיים צרה, פרצה מלחמת העולם הראשונה, ואז השליט של לוב, משה יד אחת, הם היו תחת ממשלת איטליה, והם היו באותה פדרציה עם הגרמנים, הארורים, נלחמו בשאר צבאות הברית, והיפנים גם היו איתם, נלחמו, הייתה מלחמת עולם נוראה, ואז באו הרשעים, הגויים, נכנסו לאחוזה איפה שהוא קבור, פרצו את הקבר שלו, אמרו להם פה יש קבר של יהודי, אמרו לא, אנחנו עושים את הכל, שברו את המצבה, נפתח הקבר, וראו אותו שלם, כמו אדם ישן שעכשיו, מיד כל אלה שנגעו שמה, התייבשה ידם, השתתקו, אז באו היהודים, ביקשו ממנו מחילה, וסגרו את הקבר, ובנו עליו בניין מפואר, והקימו, שיפצו את המקום שלו, וראו אותו ללא רבב, כמו שהוא שלם, זה למה זה? צדיקים, במיתתם כרואים חיים. אותו מעשה היה עם הרב עבדאללה סומך עליו השלום, זה היה רבו של הבן איש חי. רבו של הבן איש חי נפטר בבבל שנת תרמ"ט, תרמ"ט. זה כבר 123 שנים נפטר. שהוא נפטר היה זקן מאוד, והוא הקים עולה של תורה שם. עד ימיו, מי שהיה לו כסף, שולח את הילד שלו למורה שילמד אותו בתלמוד תורה. היה תלמודי תורה פרטיים, כל אחד היה פותח בחצר שלו. והיו ילדים מסכנים, עזובים, מצאים ברחובות. תופס אותם, רואה הרב ילדים מסתובבים. למה ילד, למה אתה מסתובב? הוא אומר, מה אני אעשה? אין לי זה. מה אין לך? אין לו אבא. יתום. אז הוא לא לומד בשום מקום. לוקח אותו אליו הביתה. עשה פתאום ביום אחד 30 ילדים כאלה. מה זה צריך להיות? הלך אסף מיד את ראשי הקהל, אמר להם אני מבקש, תמנו פקידים, תמנו אנשים, אני משלם. נאסוף אותם, נעשה להם תלמוד תורה. ואז התחיל לאסוף, עשה תלמוד תורה. תוך שנה הקים תלמוד תורה ל5,000 ילדים בעיר בגדד. והכל על חשבונו. ומלמדים, למעלה מ-30 מלמדים, מקבלים משכורת ממנו, והדרכה ממנו, והוראות ממנו. אחר כך פתח ישיבה, מדרש בית זלחה, שם למד הגאון רבי יוסף חיים. שם למד רבי אלישע דנגור. שם למד כף החיים, רבי יעקב סופר. שם למד רבי יהודה פתיה, שם למד רבי ניסים עני, ועוד גדולי ישראל למדו שם. רבי גם למד שם, שהיה אחר כך, בדור שאחריו. והיה שומר עליהם כבבת עינו, כאילו היו בניו. והקים עולה של תורה, והיה תקיף מאוד, כולם מפחדים ממנו. ועשה סדר שם בקהילה, אחר כך כדי לממן גם את כל ההוצאות, זה ישיבות וכוללים ועוד ועוד ועוד, אז מה היה עושה? לוקח מס, זה המס ידוע, מאז ומתמיד מס הגבילה נקרא, מה זה מס הגבילה? על בשר מורידים עוד שקל אחד, מחיר, זה הולך להחזיק את כל הישיבות, את התלמודי תורה, עניים, לפרנס עניים, הכנסת קלה, כל קופות הקהל, שלא יהיה מצב שאיזה מישהו חלילה יתמוטט או שהציבור לא דואג לו. זה המס הזה הולך לוועד הקהילה, והוא היה הרב בעצמו, היה מפקח על זה. עכשיו הוא נוסף על כל זה, שם שתדע שיהיה לנו קצת זה, 60 סופרים, מומחים, שהוא בחן אותם אישית, פיזר אותם ב-60 בתי כנסת ברחבי העיר. התפקיד שלהם היה שכל אדם שיש לו תפילין, היו הרבה בעלי בתים, עמי ארצות, שבחיים לא בדקו את התפילין, לא יודעים מה יש בפנים. היה אומר לו, בוא אלה, תביא לי את התפילין שלך, פותח לו אותם, בודק לו את הפרשיות. משהו לא בסדר, מחליף, נותן לו פרשייה חינם. אחר כך אנשים ועם המזוזות שלהם מהבית, הם בודקים חינם, בממשלהם הכל הכסף, הרב היה מממן את זה. ככה היה עושה. כל הספרי תורה, בתי הכנסת, היו בודקים אותם, חינם אין כסף, הכל, הרב היה דואג. שוחטים בעיר, אף אחד היה אסור לו להחזיק סכין, לשחוט תרנגולת אפילו בבית. בלי שהרב יבדוק איך הוא יודע להעמיד סכין, והסכין שלו כמו שצריך, ושוחט כהלכה, אין שום איזה פגימה או איזה דבר שלא כהוגן, שלא עשה לא נבלות ולא טרפות. כך היה עושה, וכך העמיד את הדת על טילה. הוא נפטר בין 85. יום טירתו, יום מוצאי שבת, אמרו איפה יקברו אותו? ליד רבו, היה רבי יעקב יוסף הרופא, כך קראו לו. גאון גדול, היה רב, רבו, בזמן הרב, יוסף, הרב חידה. עכשיו, איפה זה נמצא? בלב העיר, יש שם קבר יהושע כהן גדול. בלב העיר שם, קבר יהושע כהן גדול. ושם הגויים, כרגיל, הערבים, איפה שיש קבר של איזה צדיק, בונים מסגד עליו. כמו תראה בחלחול, יש שם קבר גד החוזה, נתן הנביא, בנו מסגד. תראה אותם פה, בגליל, יש שם כל איזה מקום שיש שם איזה קבר של צדיק, בונים עליו, שמואל הנביא פה, בנו עליו מסגד. כל מקום שהם רואים על קבר של צדיק, בונים עליו מסגד. יש בנו בגליל, שם ליד, איך קוראים לזה? ליד ציפורי, ושם איזה כפר המשהד, כפר משהד בגליל. שם קבר יונה הנביא, בלב הכפר זה היום, כי בנו בתים מסביב. בנו על זה מסגד מפואר. זה קבר נבי יונס, קוראים לו. זה יונה הנביא שלנו. שם הקבור. אז ככה הם עשו, הם לקחו קבר יהושע הכהן גדול, בנו עליו מסגד. אז שם עשו היהודים, באו לקבור אותו שם. שמעו אל הגויים, אמרו לא ניתן להם. לא ניתן להם, כן ניתן להם, סגרו את השערים, שרשראות של ברזל, שערי ברזל גדולים. באו הלוויה, עשו לו לוויה, רבי יוסף חיים הספיד, וכל הרבנים הספידו, שבעה רבנים הספידו, ואיזה בחיות, באמצע הלילה, באו לקבור אותו. הגיעו לבית הקברות, נעול. נעול, אז עשו רעש, מריבות היה, קצת מכות הלך, באה המשטרה, באה הלכה המשטרה, אלה הלכו, לקחו את הארון של הרב מסביב מאחורי הבניין, שלשלו אותו מעל השער, הכניסו את זה בפנים, וקברו אותו שם בשקט, וחזרו. חזרו הביתה. הערבים חשבו שהם ניצחו, לא ידעו. והיו בבוקר, והנה רואים בבוקר, יש קבר של הרב, קבר טרי. עכשיו מה יעשו? התחילו מלחמות. קודם כל הלכו, הביאו, הריבו את השלטונות, לקחו אנשים, הכניסו אותם לכלא, את כל ראשי הקהל, אמרו, אתם עשיתם את זה, או שתגלו מי עשה את זה, זה פלישה, זה השגת גבול, כל מיני קשקושים כאלה, ודומיהם, והיה רעש גדול. הוא נפטר ביותחת אלול, כל זה המקרה היה. עד כסלב, היה מלחמות בין הערבים ליהודים. והגיע הרעש, הגיע עד חוץ לארץ, להודו, ואחר כך ללונדון, ולעוד מדינות, ששם היה להם הקונסולים הצרפתים, והקונסול הבריטי, ועוד, היה התערבויות גדולות, נהיה שערורייה בינלאומית, וכל העיתונות כתבה על זה. שכאילו זה מצדד בעד היהודים, זה מצדד נגד היהודים, כרגיל, רובם נגד היהודים, שונאי ישראל. סוף דבר, ישב בית משפט ופסק, שצריך להוציא את קבר הרב ממקומו ולהעביר אותו לבית העלמין היהודי במקום חלקת הרבנים. ועשו יום תענית ואמרו כולם יבואו, היה שם ובאו משרד הבריאות, אמרו יו עבר כבר כמה? תשרי חשבן כסלב וחצי, חצי מאלול. זה היה יותחת אלול שהוא נפתח. אמרו, ודאי מי יודע מה שיש, ריקבון, חס ושלום, צריך להכין, הכינו כל מיני חומרים, נגד חיידקים, נגד כל מיני איפוש, נגד חולרה, נגד כל מיני זה, אמרו, זה יכול לגרום כל מיני מחלות. שם ישמור, באו יהודים, עשו לו לוויה, כל היהודים באו. פתחו את הקבר, זה היה בצהרי היום. ראו אותו שלם, והתכריכים עליו כמו שהם. היה שם מפקד המשטרה, רצה לראות, היה ברגל שלו שערה. משך את השערה, יצא טיפת דם. כמו אדם חי. מפקד המשטרה שהיה שם, מפקד של כל בגדד, ברח, שם את הסוס שלו, קשר שם עד איזה מקום, ברח, נסע לטורקיה, והתגייר. אחר כך הגיע לירושלים, אני יודע, עד לפני 20-30 שנה, אני פגשתי את הנכדים שלו בתל אביב גרים. יהודים, התגייר, אמר אם יש דבר כזה אצל היהודים זה הדת האמיתית, זה הדת הנכונה, הנה איך אני רואה צדיק אחרי 3-4 חודשים, 3.5 חודשים מהפטירה יוצא שלם, מוצאים אותו שלם ויצא ריח בושם, הם לפני זה ריססו כל מיני ריחות אלה הם אז כמו פליט כזה עושים ככה, הם מה זה ריססו נגד חיידקים, נגד ריחות, נגד זה, ויצא איזה בושם משם. ומהר עשו לו לוויה גדולה מאוד, ורבי יוסף חיים, איזה הספד שהוא אמר עליו, יו, איזה הספד. ואמר להם, אמרתי לכם בשעת פטירתו, יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם, שלצדיק יש שתי משכבות, אחד פה, אחד למעלה. אבל זה אומר, אני רמזתי שיהיה לו פעמיים לוויה. זה הלוויה הראשונה, וזה הלוויה השנייה. זה הדברים שרבי יוסף חיים. יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם. אז אומר, פה תראה, זה בשר הקודש צדיק, שכל ימיו קודש, כל ימיו של עם ישראל, ולא נהנה מהעולם הזה כלום, וכל העניינים שלו זה היה בשביל קדושה וטהרה, זה בשרו הפך להיות כמו נשמה. הגוף נהיה נשמה. זה אמר, לכן להבדיל גם כאן, לא הסריח בשר הקודש מהעולם. אחר כך אמרנו לו, היה זבוב בבית המטבחיים. שמאי, מה זה זבוב? למה הוא נמשל הזבוב? יצר הרע. למה? אתה מגרש אותו, הוא בא, עוד, בא מפה, מגרש אותו מכאן, בא מכאן. יצר הרע לא גומרים ממנו לעולם ועד, נכון? זה טוב שאתה מסכים איתי. אז לא היה זבוב בבית המטבחיים, אומר שמתומר יצר הרע נכנס לבית המקדש, שמה לא היה בא. כשהיה בורח מיצר הרע, נכנס לבית המקדש, יצר הרע לא יכול לתפוס אותו. זה הרמז שיש כאן, ועוד, אומר בית מטבחיים מקום קבוע, שיש שם תמיד זבובים, בא להגיד לי, תדע שפה לא היה זבוב, ואיפה ראינו? אצל אלישע, אלישע הנביא. מה אמרה עליו השונמית שמאי? נו, תתעורר קצת היום. מה קרה לך? אתה נטע צעיר, אמרו לי. אמרה לבעלה, הנה יש אלוהים קדוש עובר עלינו תמיד. שואלת הגמרא, מנה ידעה? איך ידעה שהוא קדוש? שני פירושים יש בגמרא. אחד שלא ראתה זבוב עובר על שולחנו, שהיה יושב לאכול, מעולם לא עבר אפילו בגובה, טס. זבוב לא עבר משם. אז אמרה זה קדוש, השולחן שלו אש. ודבר שני, בחדר שהיה ישן, היא הייתה, אחרי שהיה יוצא בבוקר הולך להתפלל והולך לעסקה ולימודו, הייתה נכנסת לעברר את החדר מהמצעים. אדם ישן, חוזר מהדרך, הלך ברגל 40 קילומטר, ישרח. ואז היו אוכלים עוף אמיתי, ולחם אמיתי, אז היה יוצא ריח מהגוף, אז זהה הייתה אמיתית, היום יוצא זהה של אנטיביוטיקה. אז היה זהה של זה, אז יש ריח. בואה בבוקר, באה למיטה שלו, ראה יוצא ריח גן עדן מהמיטה. אמרה זה איש אלוהים קדוש, עובר עלינו תמיד. אז זה קדוש, מכאן תדע, זה גם בית המקדש, ככה היה, זה מעין זה, כל זה בשביל נדע. ולא יראה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים, כי גדול כבוד הבריאות, תאר לך שאם הכהן הגדול נטמע בליל כיפור, אוי ואבוי. מחרת בבוקר, שבעה ימים אנחנו הפרשנו אותו, שמרנו עליו, פתאום בבוקר הוא לא משמש כהן גדול, הממלא מקום, הסגן משמש. מה קרה? מתלחשים, יו, זה לא טוב, וסימן לא טוב. אף פעם זה לא קרה. אף פעם לא קרה. האיש הכי קדוש. ביום הכי קדוש, במקום הכי קדוש. האיש הכי קדוש הוא כהן גדול של ישראל. במקום הכי קדוש, בית קודש הקודשים. ביום הכי קדוש, זה יום הכיפורים. לא קרה דבר כזה. זה כל הגדול מבעות שמתאמר, טוב, זה כהן גדול. לא. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. דווקא הוא שמרו עליו בשמיים. ולא חיבו גשמים עד שהמערכה, הרי בעזרה בחוץ לא היה תקרה, בפנים יש תקרה, אבל בחוץ אין תקרה. יורה, מדליקים את העצים של המערכה, שמאי, מה כן, אל תשען. לא, לא, זה כן. בחושן משפט כתוב, אם אדם אמר לחברו, אתה עשית ככה, אמר לא, לא, זאת אומרת כן, לא, לא. נרבלק. אני אתפוס אותך. אז יורד גשם, סופות, לא חיבה את האש, את עצי המערכה, ולא רק זה, אפילו לא נתתה הרוח. למה? להראות גשמיות נגד אש התורה, שום דבר בעולם לא יכול להיות. אחר כך, ולא נצחה רוח את עשן המערכה, עכשיו העשן עולה, מתאמר ועולה, כמו מקל. שמתאמר ברוח, אז העשן מתנדנד, זז לצדדים, לא נצחה רוח מעולם, ואפילו שרוח נאמר עלה מפרק הרים, שבר סלעים. ועוד יש לנו גמרא במסכת בבא בתרא, הגמרא אומרת שם בקוף ממזיין, שביום האחרון של חג בשמחת תורה, היו מסתכלים לדעת, היו יודעים אם השנה יהיה גשם או לא יהיה גשם. בלי החזאי בבית דגון, לא צריכים את הטובות שלו, ואת הנבואות השקר שהוא מנבא. אלא איך היו רואים? כך אומרת הגמרא, יום טוב, אחרון של חג, היו רואים את היודעים אם השנה תהיה שחונה או גשומה, שחונה זה יבשה. ואיך היו יודעים? אומרת הגמרא, היו רואים רוח נוטה לצפון, העשן היה נוטה לצד צפון, אז עניים היו שמחים ועשירים היו עצבים. למה עניים היו שמחים? שגשמי שנה מרובים והפירות מתרבים. אז יש הרבה לחות בקרקע, אז הפירות מהר נרכבים. צריכים להוציא מהר, ואז להוציא את הכל בטונות ובכמויות, אז המחירים יורדים. וגם מתחיל לרכב, נותנים לעניים חינם, יאללה, קחו, רק תיקח מפה מהר. אז עניים היו שמחים, זה היה צפון. ואם היה לצד דרום, היה להפך. זה מראה שיבש. ואז עשירים היו שמחים, למה פירות היו מתקיימים טוב, נשמרים להם כל השנה ואפילו לשנה הבאה, ועניים היו עצבים, כי יודעים שיש גשמי שנה מועטים חס ושלום. אחר כך היה פונה למערב, אלו ואלו היו מצטערים, למה? יש הרבה לחות, גם אין מספיק גשם וגם יש הרבה לחות, אז הפירות מתקלקלים. אז גם העניים היו סובלים וגם העשירים, היה יוצא סחורה סוג ב', סוג ג', ד', לא היה יוצא טוב. ואם היה המעשן, היה העשן נוטה לצד מזרח, כולם היו שמחים. למה? יורד גשם בכמות טובה, במזג האוויר נוח, והפירות לא נרכבים, ואין הרבה לחות, והכל נשמר כמו שצריך. ככה היה. ככה אומרת הגמרא, אז זה היה הסדר, ואחר כך מה היה? לא נמצא פיסול בעומר. מה זה פיסול בעומר? אומר, זה תלוי בזמן, זמן דחוק. וקיים עלה, נעבר זמנו, בטל קורבנות. תאר לך, שהיו מקריבים, קוצרים עומר, ופתאום, חס ושלום, בא שרץ נוגע בזה. או בא איזה בן אדם, שהוא תממת, נוגע בעומר. אין עומר, אי אפשר להקריב עומר. עכשיו מה תעשה? לך תביא חדש? מאיפה תביא? רזרבה אין לך. וזה היום, זה היום ראשון, זה ספירת העומר. הלך עליך, אז מה אתה סופר? אין לך ספירה, אין לך קרבת קורבן, אין לך שום דבר. אז מהשמיים היה, שהיה הקדוש ברוך הוא להראות לאדם, תדאג על הימים, כי יום שהולך אי אפשר להחזיר אותו. אתה לך יום ראשון של ספירת העומר, אם חס ושלום ביום הזה, היה חלילה וחס מתקלקל העומר, גמרנו! איך אפשר להקריב עומר? אין עומר, אז מחר מה אתה, איך תספור ספירת העומר? אין לך ספירת העומר. מחר זה 17, היום 16 בניסן, מחר 17 בניסן. לכן אמר, ולא נמצא פיסול בעומר, ובשתי הלחם. מה זה שתי הלחם? מתי היו מקריבים שתי הלחם? שמי? ביום חג השבועות, שתי כיכרות היו מקריבים, בשתי הלחם, ושתי הלחם היה בא חמץ וגם מצה. למה להראות? שבשבועות אנחנו נותנים חלק לגוף וחלק הנשמה. הרי ידוע מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת, הכל מודו, זה משנה, הכל מודו בעצרת דבעין הנמל לכם. בכל החגים, את צריך להתענק בחג, אבל צריך לקיים לימוד תורה. בעצרת, שזה חג השבועות, כולם מודים שצריך לתת לגוף. למה? היו צריכים לאכול טוב, לשמוח, בחג הזה צריך לשמוח שמחה יתרה. ולאכול בו אוכל טוב. למה? כיוון שזה חג שהוא קשור ללימוד תורה. ולימוד תורה, איך אפשר ללמוד תורה? צריך גוף חזק. אוכל טוב, וישן טוב. אם לא ישן, איך ילמד? איך יבין? ירדם באמצע השיעור. ואם ראשו כואב עליו, לא יכול להבין, לא יכול להעמיק, לא יכול לפרש, לא יכול להקשות, לא יכול לתרץ. לכן, בחג השבועות היו אומרים להם, תאכלו, תשתו. כדי שתדע, בשביל ללמוד תורה, צריך גוף בריא. אז הוא נותנים גם לגוף, גם לנשמה. לכן שתי הלחם, שתי כיכרות היו עושים. אחד כנגד הנשמה, אחד כנגד הגוף. אחד כנגד העולם הזה, אחד כנגד העולם הבא. וככה היו עושים, זה שתי הלחם, זה שתיים, היה כפול. ואחר כך מה היה עוד? ולחם הפנים, לחם הפנים, זה היה כל שבת, היו מכינים, מעורכים על השולחן, לחם הפנים, אופים ביום שישי, וביום שבת מניחים על השולחן, לחם פנים לפני תמיד. למה? לחם הפנים זה כנגד פנימיות התורה, לכן פנים נקרא. יש לתורה חיצוניות, זה המצוות והפירושים הפשטיים, ויש לה גם פנימיות. הגח והיה נס הבא שמי. עומדים, תגיד לו לא. עומדים צפופים ומשתחבים רווחים. מה זה עומדים צפופים? אומר שאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, אתה צפוף לך, קשה לך, ממעמקים קראתיך אדוני, שיר המעלות לדוד אל אדוני, בצרת עלי קראתי ויענני, צפוף לו, צר לו. אבל הקדוש ברוך הוא עונה לו, משתחבים רווחים. זה אחר כך, עוד אדם ללמד מכאן, בתרנות. שאם הוא מבטר לאחרים, השמיים גם מבטרים לו. אז אומר, עומדים, הוא עומד עם שלו, שומע? לא מבטר, על קוצו של יוד, תן לי עד הגרוש האחרון. אז יהיה לו צפוף. אבל משתחבים, אומר אלה, שלום עליכם, אין דבר, כך. לב רחב, אז אתה רווחים, אתה רוויח. פנתה, עומדים, צפופים. משתחבים, רווחים. מגמרה אומרת, על הפסוק, אשת חיל, בסוף מה כתוב? שקר החן, והבל היופי, אישה הראת אדוני, היא תתהלל. שקר החן זה דורו של נוח, ושל אברהם. והבל היופי זה דורו של משה, ושל חזקיהו. שהיו לומדים תורה, כמה תורה למדו, כמה זה אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא מעניין אותי, היה להם שפע. שמה משה רבנו, היה להם בעירה של מרים, היה להם מן יורד מהשמיים, בעננים מקיפים אותם, איזה כיף, מה, יש לך כל טוב שבעולם. שמי, אתה מרדים את כולם. אישה יראת השם נתעלה לאיזה דור זה? דור של, רבי יהודה בר אלעאי, שהיו, היה עוני גדול, שישה תלמידים לובשים מעיל אחד, מתכסים בתלית אחת ולומדים תורה. אמר הקדוש ברוך הוא, את אלה אני אוהב. אז הם משתחבים רווחים, עומדים צפופים, הם היו מסכנים, היו סובלים, אבל משתחבים רווחים. הכך ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם, נחש יצר הרע נקרא נחש, נחש הקדמוני, והנחש היה ערום מכל החיה אשר על פני האדמה, נכון? זה הנחש הקדמוני, לא הזיק, יצר הרע לא היה בירושלים, לא הזיק להם. היו בורחים לירושלים, כמו שאמר, דרך נחש עלי צור, אומר המדרש. איזה צור? צור זה סלע. איפה יש סלעים? בירושלים. ארץ של סלעים. ארץ של סלעים. אז פה הנחש לא יכול, אפילו שהוא נמצא פה, פה יותר מכל מקום אחר. לא נמצא ולא הזיק. אז מה זה נחש? מה זה עקרב? אומרת הגמרא, זה מקרר, זה מחמם. הנחש מחמם את הדם. זה מסוכן לדם, לכן ממיס את הכדוריות. אז הנחש הוא חם, הארץ שלו חם. עקרב הפוך, הארץ שלו קר. לכן עקרב, מתי המזל עקרב? חשבן, מחשבן. אז העקרב עושה קרירות בגוף, לכן קר אב, זה אותיות עקרב. ואילו הנחש, זה הארס שלו מפעפע, ותוסס ומחמם את הגוף. יש יצר הרע שמחמם את האדם לעשות עוונות. ויש יצר הרע מקרב אותו, לא לקיים מצוות, מרדים אותו בשיעור, אתה לא הולך ללמוד, אתה לא הולך לקום להתפלל. זה שני יצר הרע יש. ולא אמר אדם עשירי אנחנו, נכון? ולא אמר אדם צר לי המקום. שאלין בירושלים. מה פירוש? צר לי המקום. המשנה אומרת לו, כל המרבה בסחורה מחכים, שלא יחשוב שהוא מפרנס את עצמו, והוא הכישורים שלו עומדים לו, לא. זה הכל מעת השם יתברך. לא אמר אדם, צר לי המקום, שאלין בירושלים, שלא יחשוב לרגע אחת שהוא יכול בידו לעשות איזה דבר, או שזה שלו, או שהוא יכול לפרנס את עצמו, להלין את עצמו, לא. תתפלל לירושלים, מה זה ירושלים? זה בית התפילה של כולנו. זה שער השמיים. אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. אז לא אמר אדם, צר לי המקום שאלין בירושלים. כמו שהגמרא אומרת, כשיש אהבה בין אדם לבין אשתו, יש להם מקום לישון אפילו על חוט של הסכין. כשאין אהבה ביניהם, אפילו מיטה בת ממחת גרמידי, 48 אמה, 24 מטר מיטה צפוף. למה? אין אהבה, אין סבלנות. כשיש אהבה וסבלנות, אז יש שלום בעולם. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. נזכה לבניין בית המקדש, מהרה בימינו אמן. ברוך הבא.